קשת, כל שידורי תורה. שלום וברכה, היום יום ראשון, ה' בכסלו, שיעור של יום ראשון, שיעור בספר קהלת, על ידי הרב יעקב מידן. החל מהיום, ובכל יום, אנחנו חוזרים ומחדשים ימינו כקדם, המנהג מהקיץ, שבו בסוף כל שיעור יש גם פינת הלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון.
שלום, אנחנו מתחילים את השיעור החמישי בקהלת. עכשיו, למעשה דיברנו הרבה על דברי המהנתן בין ארבעת האישים שאנחנו עוסקים בהם. ראינו עד כמה דברי המהנתן יכולים לעטוף גם אידיאולוגיה דתית, ואולי אפילו במידה רבה של צדק. האמירה של הכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, ממלם היתרון העושה באשר הוא עמל, הקדוש ברוך הוא את הכל עשה יפה ביתו, וממלא ידעתי כי אין טוב בם, כי אם לשמח ולעשות טוב בחייו, שיטה דומה מאוד לשיטה הדטרמיניסטית, הכל כבר נקבע ונגזר בידי הקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את עולמו, הוא לא זקוק לאדם שיעזור לו, האדם כאן רק בגדר אורח, וכמו שמתארת באמת הגמרא במסכת שבת, את הדברים, מלך שזימן את עבדיו למשתה ופיקחים שבהם לבשו בגדים יפים וישבו שם בפתח פלטרין של מלך, טיפשים שבהם אמרו כלום יש סעודה בלא לעבוד, ובסופו של דבר כשנפתחה הדלת אלה שהוא היו עם הבגדים היפים ולא המלוכלכים הם אלו שנכנסו פנימה, והם אלו שזכו בסעודה. אלו שעבדו כל הזמן, הם באמת נותרו כדי לשמש לפני האחרים. אני אקרא אולי את הדברים בפנים, בדף קנ"ג עמוד א', אמר רבי יוחנן בן זכאי, משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן. פיקחים שבהם קישטו את עצמם וישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך. טיפשים שבהם הלכו למלאכתם, אמרו כלום יש סעודה בלא טורח. ופתאום ביקש המלך את עבדיו, פיקחים שבהם נכנסו לפניו כשהם מקושטים. טיפשים נכנסו לפניו כשהם מלוכלכים. שמח המלך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים. אמר הללו שקישטו את עצמם לסעודה ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא קישטו את עצמם לסעודה יעמדו ויראו. כן, אחר כך אומרת הגמרא, אף הם נראים כמשמשים אלא אלו ואלו יושבים, אלא לא אוכלים ואלא לא רעבים. לא משנה כרגע. המדרש דורש את זה אגב על פסוק בקהלת. בחולה תהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך על יחסר. פסוק בפרק ת' שאנחנו באמת נראה שמי שאומר אותו הוא באמת הנהנתן. ואומר, תעשה חיים כל הזמן, הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו לבד. אתה לא נותר לך אלא להנות. ראינו כמה מדרשים בעניין הזה לגבי בריאת העולם. הנה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ברא את האדם האחרון, הכניס אותו כאדם שמכניס את חברו לסעודה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא בשבילו אוכל, דגים, בשר, לפני כן קישט את העולם במרבדים, בבילונות, שמיים, דשאים וכל הדברים האחרים, ואז הכניס את האדם לסעודה, באמת האדם הראשון בפרק א' רק מקבל ברכה, פרו ורבו, עודו בדגת הים, ומקבל את הרשות לאכול, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע הזרע, ואת כל העצב שבו פרי את זורע הזרע, לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ. אדם רק צריך להנות מטובו של הקדוש ברוך הוא. האידיאולוגיה הזאת בעל ניתן אולי לראות בה מי שהיא באה אצלו לידי ביטוי יותר מכל אדם אחר, זה יצחק אבינו. ללא ספק אדם שמייצג אידיאולוגיה חיובית וחיים חיוביים אין כמותם. מי לנו גדול מיצחק אבינו? אני בא להשוות אותו לא לאברהם ולא ליעקב, אבל אני רוצה לדבר על יצחק. וכדאי אולי לעמוד קצת על ההבדלים בינו לבין, בינו לבין עשיו. אנחנו בדרך כלל בזים מאוד לעשיו, שמכר את הבכורה תמורת כסף, תמורת אוכל. כתוב, יעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקום וילך ויבש עשיו את הבכורה. אבל יצחק אביו פעל בדרך דומה, גם כן היה מוכן לתת את הבכורה תמורת אוכל, את הברכה של הבכורה. אומר אבי עלי צייד, והסלים התמים ואוכלה בעבור תברכה נפשי בטרם אמות. תמורת מה נתן יצחק את הבכורה? תמורת אוכל. אז גם עשיו היה מוכן לתת את הבכורה תמורת אוכל. כמובן עשיו עשה את זה קודם, אבל יש להניח שהאווירה מוקרנת בבית כבר שנים לפני כן. ובאמת יצחק לא מסופר עליו שתיקן עולם. כתוב, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, ויילו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויקנו אותו פלישתים. אבל לא מסופר על תיקונים גדולים שהוא עשה, כמו אברהם שקרא בכל מקום בשם השם. על יצחק לא שמענו שקרא בשם השם. שמענו שהוא אוהב לאכול, שמענו שיש לו רכוש רב, עובד, משיג הרבה דברים, וכמעט כל הפרשיות שדונות עליו דונות על התפריט. אז גם עשיו הוא כזה. ההבדל הגדול בין עשיו לבין יצחק הוא כמובן בתחילת דרכם. ומבחינה זאת שמעתי פעם משל יפה, לא שמעתי אותו על יצחק ועל עשיו, שמעתי אותו מרב יצחק גרוסמן, רבה של מגדל העמק, בשיחה שנתן על חינוך ילדים. לא טיפל בפרשיות ספר בראשית, וסיפר סיפור על רב חסיד גדול, אדמור, שנהג כל חייו בצניעות ובסיגופים. ויום אחד נפטר ובנו מלך במקומו על החצר החסידית, והנה בנו פותח כל בוקר, מתעורר בבוקר, פותח את הבוקר בכוסית וודקה. לא נראה הדבר לזקני החסידים, איזה מין דרך עבודת השם זאת, אדם קם בבוקר ומתחיל את היום שלו בכוסית וודקה. ניגשו אל הרב החדש ושאלו אותו, היי מיי. אמר להם, תראו, זה מה שראיתי את אבא שלי נוהג, ואני נוהג כמוהו. תמרו זקני החסידים, אביו היה ידוע כסגפן ואדם שמסתפק במועט, ולא, לא, לא הייתים לו. הלכו לחקור את הפרשה, התברר שהאבא היה קם כל יום בשלוש לפנות בוקר, הולך שם באמירת תהילים ותיקונים ליער הרחוק, עושה דרכו מפוסס בשלג ברוסיה הקרה, היה מגיע לאיזשהו מעיין, שובר את הקרח בידיו, נכנס פנימה, תובל, עושה את התיקונים הגדולים, את התפילות שלו בתפילה, יוצא משם, מתנגב, מגיע הביתה. שעה כבר הייתה 7 בבוקר, והיה מגיע, היה ממש כחול, מרוב קור. הכחול לא יכול היה לנוע. שתה כוסית וודקה כדי להתחמם, כדי שיוכל להמשיך לתפקד במשך היום. בשעה הזאת הבן היה מתעורר. וזה מה שהוא ראה, שאבא שלו עושה, שותה כוסית וודקה, וככה הוא התחיל את החיים שלו. הנמשל בחינוך ילדים ברור, לא מספיק מה שאבא מטיף לילדים, צריך שתהיה הדוגמה האישית. ואם הילדים לא רואים את האבא בשעת הדוגמה האישית, אלא רואים אותו רק בשעות הנופש שלו בבית, אז מה עשינו עם האבא את הדף יומי שלו לומד בבית הכנסת, וכשמגיע הביתה הוא רואה טלוויזיה ואז הילד רואה אותו, אז הילד ילמד לראות טלוויזיה ולא ילמד ללמוד דף יומי. טוב, אנחנו לא עוסקים כרגע בחינוך ילדים, אנחנו עוסקים בפרשיות של יצחק ועשיו. לקחתי את המשל ההוא בחינוך ילדים ואני רוצה ליישם אותו כאן. יצחק הוא נהנתן, הוא אדם שאוהב לאכול, זה נכון, אבל יצחק הוא באמת אורח לחלוטין בעולמו של הקדוש ברוך הוא, וזה בא לידי ביטוי בכך שהוא מקבל את דינו של הקדוש ברוך הוא לחלוטין. ברור לו לגמרי, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא עושה את הכל, את הכל עושה יפה ביתו, ואני צריך לקבל את כל מעשיו. ולכן יצחק פושט את צווארו בעקדה. הוא מקבל עליו מדינו של הקדוש ברוך הוא. ולא מערער כלום. ויצחק, שכל כך אהב את עשיו, אומר יום אחד, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויאמר מי איפה הוא הצד צייד ויביא לי ואוכל מכל ביתהו תבוא ואברכהו, גם ברוך יהיה. מקבל לדינו של הקדוש ברוך הוא, אומר את הכל עשה יפה ביתו. כל מה שקרה, קרה מאת השם, וככה צריך להיות. עכשיו, למד מיצחק לאכול. הוא לא למד מיצחק את מעשה העקדה, כיוון שעדיין הוא לא נולד אז. אבל לקבל את דינו של הקדוש ברוך הוא, זהו לא למד. תראו כמה הוא נלחם נגד גזר הדינו. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי וכולי וכולי. הוא נלחם נגד גזר הדינו. מותר לאדם להילחם נגד גזר הדינו וזה בסדר גמור, אבל זה לא אדם שיכול כשנוח לו להגיד את הכל עשה יפה בעיתו. אפשר להיות כמו אברהם. אברהם נלחם נגד גזר הדינו של הקדוש ברוך הוא. כמו למשל בסדום, חליל הלך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אבל אברהם לא יושב לאכול ואומר, הקדוש ברוך הוא אחראי על הכל. הוא קורא בשם השם, הוא מנסה לחנך את בני דורו, הוא נלחם מלחמות כדי להציל את לוט, ועושה עוד הרבה דברים אחרים. לא כמו אדם במעשה הבריאה, אלא כמו אדם בפרשת גן העדן, שהפך להיות המנהל הכללי של הגן, והוא צריך לעובדה ולשומרה, והכל תלוי בו. מדובר על שתי דרכים שונות בעבודת השם. דרך אחת, שבה האדם לא סומך על הקדוש ברוך הוא, לא אומר, כל האחריות מוטלת עליי. ודאי, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת בסופו של דבר אם תבוא גזירה שהכל מעט השם הייתה זאת. אבל אדם מלכתחילה אומר כל העולם מוטל עליי ואני צריך לעבוד ואני צריך לעשות. כמו אברהם, כמו פרשת גן העדן והאחריות העל של האדם על כל מה שקורה בבריאה. ואפשר למצוא אנשים רבים כאלה. אנשים כאלה גם יהיה גם זכותם לנסות לשנות את הגזירה. ויש עבודת השם בנוסח יצחק. שעובד את השם במידת הדין, כלומר קבלת הדין, ואומר, את הכל עשה יפה ביתו, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה דבר טוב. ואז באמת, אם הקדוש ברוך הוא טוב ומטרת הטוב להיטיב, אז אני צריך לשבת לאכול, כדי לקיים את מטרת הטוב להיטיב. אבל, כאשר הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה שהיא חלילה רעה, או נראית לי רעה, אני גם צריך לדעת את הכל עשה יפה ביתו, וכל מה שהוא עושה זה הדבר הטוב, וגם ברוך יהיה. להצליף בין השיטות, כמו שמצליף וסף, מצד אחד, אני צריך בעולם הזה לאכול ולשתות, ומצד שני, כשצריכים לתקן עולם, או כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזירות, אז הוא נלחם נגדו, זה כמובן דבר שיש בו הצלבה מסוכנת מאוד שמביא אותנו לרמה של עשיו, זה דבר שאסור שיקרה. אבל הנהנתן כאן עושה רושם שמקבל את גזירתו של הקדוש ברוך הוא, וממילא ניתן לראות בדבריו כאן השקפה דתית לגיטימית, כשהוא מגיע למסקנה ידעתי כי אין טוב בם כי אם לשמוח ולעשות טוב בחייו, וגם כל האדם שיוכל ושתה וראה טוב בכל עמלו מתת אלוהים. הוא מסביר למה ידעתי כי כל אשר יעשה אלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. האלוהים עשה שיראו מלפניו, ממש כמו יצחק. פחד, הקדוש ברוך הוא נקרא פחד יצחק, יצחק ירא את השם. בעצם הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא הקובע כל דבר, האדם רק מגיב מבחינה נפשית, ירא מפני השם על מה שהקדוש ברוך הוא עושה. וכן אנחנו, אחרי שסיכמנו את דברים שעיקרם דיברנו בפעם הקודמת, אני רוצה לעבור לפרק ג' פסוק ט' ז', שני פסוקים שפורחים לחלוטין את כל התיאוריה שאמרנו עד עכשיו. וכך נאמר שם, ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע. אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. אבל קודם כל פסוק ט' ז', מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע. דומה, גם מי שמקבל בכל לב שהקדוש ברוך הוא פועל כאן כל דבר והקדוש ברוך הוא אחראי על כל דבר והכל בגזרה מעט הקדוש ברוך הוא והכל בגזרה מעט הקדוש ברוך הוא יודע שיש תפקיד מסוים שוטל על האדם וזה לעשות צדק בין בני האדם. משל למה הדבר דומה? דימינו את הקדוש ברוך הוא למי שערך סעודה לאוהבו. כך ראינו את מעשה הבריאה הראשון בעקבות חז"ל. הקדוש ברוך הוא ערך סעודה, תלה וילונות, שם פנסים, מנורות, שם שטיחים, נתן אוכל. הכל טוב והכל יפה, האדם רק צריך לשבת לאכול. בואו ניתן לאור הפסוקים, לאור הפסוק שקראנו כאן פרק ג' פסוק ט' ז', בואו נשנה את המשל בדבר מסוים. הקדוש ברוך הוא המארח ערך שולחן עם הרבה אוכל, חדר מפואר, אבל הזמין עליו לא אדם אחד, אלא בואו נגיד הזמין עליו לטובת העניין שישה בני אדם. עכשיו הקדוש ברוך הוא כמלצר שנותן לפניהם את האוכל, לא נתן לפני כל אחד את המנה שלו, אלא שם על השולחן צלחות מרכזיות. פלטה מרכזית עם מנות בשר, ועוד צלחת מרכזית, קערה מרכזית עם סלט, וקדרה עם מרק, שם את זה לפניהם, שישבו, יאכלו ויהנו. וכאן מתחילה בעיה. יושבים ליד השולחן שישה אנשים. איך הם יחלקו את זה ביניהם? בהחלט עלול להיות מצב שבו יש מישהו חזק יותר מאחרים, או שניים, שלושה חזקים יותר מאחרים. יקחו לעצמם את כל המנות הטובות. יקחו לעצמם את הדברים המובחרים, או יקחו לעצמם בכלל את הכל, ולא ישאירו לאחרים שום דבר. הקדוש ברוך הוא כמערך טוב נתן לפניהם. אבל אנשים כאן בעולם צריכים ללמוד להסתדר עם עצמם, ולחלק את השפע שהקדוש ברוך הוא נתן בצורה נכונה. שלא יהיה מצב שבו כל דאלים גבר, והחזקים לוקחים לעצמם ומשאירים את החלשים ללא כלום. כלומר, גם אם הקדוש ברוך הוא עשה בעולם את הכל ותיקן את כל העולם, הרי המשפט ניתן לבני אדם. ובני אדם צריכים לעשות משפט בינם לבין עצמם, כיוון שהתביעה של הקדוש ברוך הוא מכלל האנושות. מכלל העם. הקדוש ברוך הוא לא עומד מול כל יחיד לבד. יחיד הוא חלק מציבור. וכאן בקהלת הוא פורך את כל מה שקודם, ועוד ראיתי את הרד השמש, מקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה האשה. ואם אין צדק בעולם, מה יעזור שעת לטעת ועת לעקור נתון? הקדוש ברוך הוא עשה את הכל יפה בעיתו, זה נכון. אבל מה האדם עושה עם זה? איך האדם מתרגם את זה? ולמעשה, מה שעולה מהתיאוריה הקודמת, שאדם יכול לשבת בנחת, בהשקט ובשלווה וליהנות מן העולם. אבל מה, מי ימלא את התפקיד של המשפט ושל הצדק? שזאת אבן יסוד כל כך חשובה בבניין עולם. וכאן בא ידידנו הנהנתן ונותן פתרון טוב לעניין, ועדיין פתרון, אפשר לומר, בתחום הדתי הרגיטימי. אמרתי אני בליבי, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, קראת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. וכן מקום משפט שם הרשע, מקום הצדק שם הרשע, בואו נעזוב אותנו מבתי משפט של בני אדם, שבאמת מה שיש שם זה רק מספח ולא משפט, רשע ולא צדק. או בלשון הנביא, צעקה ולא צדקה. אנחנו נתעלם מכל זה ונסמוך על משפטו של הקדוש ברוך הוא ביום מן הימים, והקדוש ברוך הוא ישפוט והקדוש ברוך הוא יחזיר לכל העשוקים ולכל המקופחים את חלקם, ויתבע מכל המקפחים ומכל העושקים את מה שהם גזלו ואת מה שהם עשקו. בעולם שלנו אמנם שולט משפט בשר ודם, אבל כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. מה זה שם? כבר הזכרנו דבר ששמעתי בנערותי ממורי הרבי יואל בן נון, את דברי הספורנו, שמסביר את המילה שמיים כהרבה שמים. שמיים זה מקום מאוד מאוד רחוק. הרבה שמים. שם, 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 שם. הפירוש הזה מוכח היטב מהפרק שלנו. שהרי כאן אמר כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. הפסוק הזה עומד בניגוד משווע למה שנאמר בתחילת הפרק, פסוק א', לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. כלומר, כשאנחנו מדברים על החפץ ועל העת של החפץ, כן, כתוב בפסוק א', עת לכל חפץ תחת השמיים, ואילו בפסוק שלנו, פסוק י' ז' כתוב, כי עת לכל חפץ, שם. דילגתי על המילים ועל כל המעשה. יש כאן ניגוד, ניגוד ברור. האם החפץ, העת לכל חפץ, הוא תחת השמיים, כלומר בעולם שלנו, או שם, הכוונה מעל השמיים. שם באמת, שם, 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 מעל השמיים, קיים משפט, צדק, זה משפטו של הקדוש ברוך הוא. מה שקורה בבית דין של מעלה, לאחר שכל אדם מתבקש אחרי 120 שנה לישיבה של מעלה. ושם הוא עומד בפני בית דין של מעלה, ונותן דין וחשבון, ושם יהיה צדק. ולכן גם אם כאן בעולם לא יהיה צדק, בגלל שבמקום מקום המשפט שם הרשע, ומקום הצדק שם הרשע, נשקפר לך. לא נורא. בסופו של דבר הכל יסתדר שם, בבית המשפט הנכון, בית המשפט הצודק, בית דין של מעלה, ושם כל ענייני העוול מצד אחד והצדק מצד שני יבואו על מקומם בשלום. מצאנו אם כן פתרון טוב גם לבעיה הזאת, ויכול הנהנה להציט לעצמו בנחת את המקטרת, לשבת, להסתרע על הכורסה, לאכול כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא ינהל את העולם. ואני כאן נשאר אורח. יש בעיה גם משפט והצדק, אל דאגה, שם הקדוש ברוך הוא יביא את הצדק אל מכונו. ובכך הנהנתן קצת חוזר בו. הוא אמר לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, ניסה להסביר איך כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא זה טוב כאן בעולם, פתאום מתברר שיש כאן בעולם גם עוול וחוסר צדק, קודם כל בגלל שחיתות האדם ועצלות האדם. כאן מספח הנהנתן אל האידיאולוגיה שלו גם את בית דין של מעלה, ואומר מעל השמיים יתקן את מה שלא טוב כאן תחת השמיים. ובא לציון גואל, ואנחנו כמובן נסתפק במשפט שנמצא מעל השמיים. אגב, נעצור לרגע את השיח שיש לנו כאן עם הנהנתן, ונעמוד על הנקודה המאוד חשובה. אמת שאותה ינקנו עם חלב ממנו, ושאנחנו כל כך מורגלים בה, שיש בית דין של מעלה. וכשאדם מתבקש לישיבה של מעלה, הוא קודם כל עומד שם לפני בית דין, ושם שוקלים את זכויותיו ואת חובותיו, ועל פי זה דנים אותו. לא, זה פשוט לכל יהודי מאמין. כמובן, בחז"ל אנחנו מוצאים דיונים על כך לא פעם ולא פעמיים. במקרא לא כל כך מצאנו דיון על בית דין של מעלה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כאן יש בית דין. בית דין של מעלה בתורה זה בית דין שנמצא בלשכת הגזית בירושלים, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כלומר, סנהדרין גדולה. אבל על בית דין של מעלה שנמצא בשמיים, לא שמענו בתורה, לא שמענו בנביאים. אבל קהלת, ספר יחידאי, מזכיר כאן את בית דין של מעלה, את הצדיק ואת הרשע ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה, שם. שם במובן שמעל השמיים. אנחנו עוד נדבר. זה לא פעם יחידה שהוא מזכיר את בית דין של מעלה, אבל זה ייחודו של ספר קהלת, שדן במפורש ובצורה ברורה מאוד בבית דין של מעלה ובמשפט שיהיה שם, חושף את העניין הזה, ואפשר שזה באמת הבסיס לכל מקורות חז"ל שהרחיבו מאוד על בית דין של מעלה, ולכל המקורות בתודעה שלנו בעניין הזה. כאמור, בקהלת זה יותר מפורש מאשר בכל מקום אחר. אם כך, לכאורה הכל בסדר. אבל הנהנתן ממשיך, וכאן מתבררת האכזבה הגדולה מכל התיאוריה. אני ממשיך לפסוק י"ח. אמרתי אני בליבי על דברת בני האדם לברם האלוהים ולראות שהם בהמה הם עליהם. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמו זה כן מוצא ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל הפך. הכל הולך למקום אחד, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. ראיתי, כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. נחמד. עשינו אם כן הפרדה ברורה מאוד בין העולם הזה לעולם הבא, לבין מה שתחת השמיים לבין מה ששם. אמרנו תיקונו של העולם יהיה רק שם. אנחנו נמצאים כאן באלמא דשיקרא, עדיין אנחנו מחזיקים בתיאוריה שאנחנו לא צריכים לתקן שום דבר, כי כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם הזה. אם כן, מה האידיאולוגיה הניצבת עכשיו? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה כעולם של שקר. למה? ככה הוא רצה. האמת תתגלה רק בעולם העליון, שם יתגלה הצדק והמשפט. מה אם כן נותר לנו לתקן כאן בעולם? לא צריכים לתקן אותו, עולם שקר. ומה נותר לנו לעשות? כלומר ליהנות, מה שאמרנו קודם. כך גזרה חוכמתו, זה מה שרצה הקדוש ברוך הוא, שהעולם הזה יהיה עולם מקולקל, מושחת, אז הוא יהיה. אנחנו נשב, נאכל, נשתה, נהנה, הכל טוב. אלא שאם זוהי המסקנה, וזוהי באמת המסקנה, הרי הוא אומר בפסוק ב', וראיתי כן טוב מאשר ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו. משמע זו הדרך וזו העיר. אבל קיימת כאן הסתייגות ברורה, שהרי אם העולם שלנו הוא עולם מקולקל, ואם אין לאדם תפקיד לתקן אותו אלא רק להנות בו, אז באמת מה ההבדל בין האדם לבין הבהמה? בהמה גם הגיעה לעולם מקולקל, אבל היא אדישה לדבר הזה, היא לא רוצה לתקן, היא רוצה לאכול וליהנות. אם גם האדם כך, אז כי מקרה בני האדם הוא מקרה הבהמה, הוא מקרה אחד להם, כמו זה כמו זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. גם הרוח דומה וגם הגוף דומה, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר, מחזור האפר שדיברנו עליו בתחילה. אם כן, אם האדם הוא באמת אפר ואפר, אז צריך רק לדעת שמותר האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. מי שרוצה לחיות עם הרעיון הזה, שיהיה לנו בריא, אבל זה רעיון שקשה מאוד לחיות איתו, קשה מאוד לקבל את זה. המחל בתחילת המסילת ישרים מדבר למה קיים העולם, הקדוש ברוך הוא נפח באדם נפש כל כך חשובה, בשביל מה? בשביל שיוכל וישתה. אז אם אנחנו מקבלים שהעולם שלנו כאן, היי אלמה, העולם הזה הוא כבר עולם מתוקן, בגלל שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כמו שצריך, ומי האדם שיבוא אחרי המלך כדי להגיע הגאות, בסדר, זוהי דרך. אבל מי שאומר העולם באמת מקולקל, אבל לא תפקידי לתקן, זה כבר כמו בהמה. זה כי מקרה בני אדם ומקרה בהמה ומקרה אחד לכל, וזהו מותר האדם מן הבהמה העין, כי הכל הבל. אם אדם מוצא חן בעיניו הדבר הזה, בעולם כזה לשבת, לאכול ולשתות ולשמוח, ולא לנסות לתקן שום דבר, המסקנה המאוד לא נעימה כאן היא שהאדם והבהמה אחד הם. בעצם ברוח המאוד קשה הזאת מסיים קהלת את הפרק באמירה שהאדם והבהמה שניהם נמצאים כאן יחד בעולם שלא שווה הרבה, ואלה אם כן הם שתי הווריאציות בדעתו של הנהנה. אנחנו עוד נגיע בפרקים ח'-ט' לגרסה או לוורסיה כן, של דברי הנהנה. אנחנו נראה שאולי גם מפיק את הלקחים, אבל כל זה כאמור דברי הנהנה. כאן דיברנו על שתי עמדות, אחת לפני שדיברנו על המשפט, אחת אחרי שדיברנו על המשפט. פרק ח' נדבר על העמדה השלישית. חשוב להדגיש שבסופו של דבר דבריו של הנהנה נדחים, אבל הם נדחים בשלב יותר מאוחר. אנחנו בשיעור הבא נדון על פרק ד' ונראה את דחיית דבריו של הנהנה בשלב הזה על ידי חבריו, או העמדות שמציגים חבריו. תודה רבה.
שינוי מקום בסעודה. אנחנו ננסה לעסוק בפעמים הקרובות בדיני שינוי מקום בסעודה. השאלה הזאת שאלה מאוד מעשית. אדם אוכל במקום אחד, רוצה לשנות את מקומו, רוצה לעבור למקום אחר, היו צריך לברך מחדש. הוא יוצא החוצה, יוצא מחוץ לבית, עולה על אוטובוס, יורד מאוטובוס, נמצא בטיול, נמצא באיזה חנות וקונה שם משהו ויוצא החוצה, אוכל סוכריה ועובר ממקום למקום. שאלות מאוד מאוד מעשיות. סוגיות האלה מרכזם בסוגיה מסכת פסחים בדף קוף א' עמוד ב', ובשולחן ערוך באור החיים בסימן קוף עין ח'. הנושא עצמו מורכב מעט, ואנחנו ננסה לבחון את הכללים, את היסודות, ואחר כך לראות בעזרת השם את ההשלכות המעשיות. יש שני סוגים של תבשילים. יש תבשילים יש מאכלים שטעונים ברכה אחרונה במקומם. כלומר, יש דברים שחייבים לברך ברכה אחרונה, באותו מקום שבו אכלנו אותם, כמו לחם, כמו מזונות, אולי גם שבעת המינים. ויש דברים שלא טעונים ברכה אחרונה במקומם, כלומר שאפשר לברך ברכה אחרונה גם במקום אחר, איפה שרוצים. הדבר הזה כלולים כל הדברים שברכתם נפשות, כלומר תפוח עץ, כל הפירות למעשה, פירות, ירקות, דברים שברכתם שהכל, כל הדברים האלה לא טעונים ברכה אחרונה במקומם. הגמרא בפסחים בדף קוף א' עמוד ב' מביאה מחלוקת בין רב ששת לרב חיסדא בדיני שינוי מקום בסעודה. לדעת רב ששת, לא משנה מה אתה אוכל, אם שינית את מקומך צריך לחזור ולברך. אכלת במקום אחד, יצאת ועברת למקום אחר, צריך לברך עוד פעם. מאידך, לדעת רב חיסדא, יש הבדל בין שני סוגי המאכלים שהזכרנו קודם. אם אדם אוכל דבר שאינו טעון ברכה במקומו, אם אוכל דבר כמו תפוח עץ, דבר שברכתו נפשות, שאתה יכול לברך ברכה אחרונה איפה שאתה רוצה, אז אם אתה עברת מקום, צריך לברך מחדש. לעומת זאת, אם אתה אוכל דבר שמצריך אותך ברכה אחרונה באותו מקום שאתה אוכל, למרות ששינית מקום, אתה לא צריך לברך ברכה נוספת מחדש. אתה רק תברך ברכת המזון בסוף, השניהם. למה? כיוון שיש כאן איזו קביעות שעדיין משאירה, לא מבטלת ממך את הסעודה, ואתה חייב הרי לחזור לברך במקום שבו אכלת. אמנם תוכל לברך גם במקום השני אם תוכל בו לחם, אבל אתה עדיין משועבד, זה מחזיק אותך למקום, כך ששינוי מקום לא הורס ולא מפקיע את הסעודה. ואני אנסה לבאר את הדברים יותר. לפני שננסה, צריך להוסיף עוד דבר נוסף. המחלוקת הזאת בין רב חיסדא לרב ששת יכול להיות שהיא תלויה בסברה של שינוי מקום, וכאן אני רוצה להבין קודם כל מה הסברה, מה הרעיון בכלל של ברכה נוספת בשינוי מקום. את הדבר הזה אפשר להבין בשתי צורות. יכול להיות שזה בנוי על היסח דעת, כלומר היציאה למקום החדש גורמת להיסח דעת, ולכן היא מצריכה ברכה נוספת. אדם הסיח דעתו, צריך לברך עוד פעם ברכה נוספת, כמו אדם שהחליט לא לאכול יותר, תחיל לזמן, צריך ברכה נוספת. אפשר להבין בדרך אחרת, אפשר להבין שיש כאן עקירת סעודה. יכול להיות שחזל קבעו באופן עקרוני, שברכה חלה, ברכה מתייחסת רק לסעודה הנוכחית. ברגע שאדם שינה את מקומו, נעקרה הסעודה, וכעת אי אפשר לייחס את הברכה על האכילה החדשה. בדברי ראשונים רבים נראה שהדבר הזה תלוי במחלוקת רב ששת ורב חיסדא, ואולי זאת סברת המחלוקת ביניהם. הריף והרמב״ם פסקו כדעת רב ששת, כלומר על כל שינוי של כל מזון, של כל סוג אוכל צריך לברך. לעומת זאת, התוספות והראש פסקו כדעת רב חיסדא, שצריך לברך מחדש רק על דברים שברכתם נפשות ומעין אלה, ולא הלחם וכדומה. הראשונים האלה גם הבינו שיש עוד נקודה, עוד הבדל בין שיטת רב ששת לרב חיסדא. הריף והרמב״ם שפסקו כרב ששת, פסקו שמברך מחדש לא רק ברכה ראשונה אלא גם ברכה אחרונה. כלומר, אדם אכל אפילו לחם בבית אחד, יצא החוצה, אפילו חזר למקומו הראשון, צריך לברך ברכת המזון, ושוב לברך ברכה ראשונה, ובסוף עוד פעם ברכה אחרונה, עוד פעם ברכת המזון. לעומת זאת, לפי התוספות והראש, שינוי מקום מתייחס רק לברכה ראשונה. ורק כמובן כמו שהזכרנו לדברים שאינם טעונים ברכה אחרונה במקומם. זאת אומרת שגם אם אדם שינה את מקומו בפירות וכדומה, הוא צריך לברך עוד פעם רק ברכה ראשונה. הברכה האחרונה שיברך בסוף תתייחס לשתי האכילות גם יחד. ויכול להיות שהסברה למחלוקת הזאת תלויה בדיוק בחקירה שאמרנו קודם. היסח דעת זה דבר שמשפיע רק על ברכה ראשונה. אדם שאמר, הב לנו נברך, רצה להתחיל לזמן, לדעת רוב הראשונים, הוא צריך לברך עכשיו עוד פעם אם הוא רוצה להמשיך לאכול. אבל רק ברכה ראשונה, לא ברכה אחרונה. היסח דעת משפיע על ברכה ראשונה. ברכה אחרונה נקבעת בהתאם לשיעור עיכול, לא להיסח דעת. לכן, רב חיסדא, לפי איך שפסק הראש, הבין כנראה ששינוי מקום מבוסס על היסח דעת. לכן, הוא מצריך רק ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. וכנראה הוא סבור שהיסח דעת לא קיים כשאוכל לחם, בגלל שהוא כל הזמן מחובר למקום הראשון. והוא לא מסיח את דעתו מהאכילה הראשונה. כך נראה מדברי הרשב"ם והרמ"א. מאידך לפי רב ששת, לפי איך שפסקו הריף והרמב״ם, שינוי מקום מבוסס על עקירת הסעודה. ולכן זה מצריך ברכה נוספת, גם ראשונה וגם אחרונה. הסעודה נעקרה, ולכן זה משמעותי ביחס לכל המאכלים. ברכה חלה רק על המאכלים בסעודה הנוכחית, אבל לא על מאכלים בסעודה אחרת. ברגע שאדם שינה מקומו, הכל נעקר. לא משנה מה אכלת, שינית מקום, הכל מחדש, ברכה ראשונה מחדש, ברכה אחרונה מחדש, ולא משנה מה אתה אכלת. אנחנו בעזרת השם נראה את פסק ההלכה ואת ההשלכות בפעם הבאה.